חולין דף פי, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות לפני השורות הרחבות, אמר רב יהודה. היום נעסוק בעזרת השם בבעל חיים, שברשימות של בעלי החיים לא בטוח שאפשר למצוא אותו בשם הזה, גם לא בגני החיות, בספארי, ג'ונגלים, כל המקומות שיש בעלי חיים. יכול להיות שהוא נמצא, אבל לא מכירים אותו בשם הזה, אבל בגמרא אפשר למצוא המון את השם הזה. קוי, בעל חיים שנקרא קוי. מה הגדרה ההלכתית שלו? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא. זה סוג בעל חיים שבששת ימי בראשית נברא בתור קוי. זה מה שהוא. ולא הכריעו בחכמים בבריאה הזאת עם מין בהמה היא, עם מין חיה היא. האם זה נחשב בהמה או חיה? החילוקים בין בהמה לחיה ההלכתיים הם מגוונים. למשל, האם צריך לעשות כיסוי אדם כמו חיה או שלא צריך לעשות כיסוי אדם כמו בהמה. בכל אופן, לא הכריעו האם זה חיה או בהמה. דעה שנייה, רב נחמן אמר, קוי זה אל הבר. זה זכר, אל זכר שגדל ביערים, אבל מה שמשמעותי לענייננו, שזה לא ספק בהמה, אלא זה בוודאות חיה. אומרת הגמרא קטנה, היי. ישנם ארבע דעות, מה זה הזהות של הקוי. דעה ראשונה, קוי זה אל הבר. כמו שאמר רב נחמן. ויש אומרים, זה הבא מן התייש ומן הצביעה. זאת אומרת, זה צירוף, הוא נולד מצירוף של תייש, שזה בהמה, וצביעה, שזה חיה. זה דעה שנייה. דעה שלישית. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמה היא, ולא הכריעו בחכמים עם מין חיה, עם מין בהמה, כמו דברי רב יהודה. והדעה הרביעית, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמה היא. הקוי היא מין בהמה. ושל בית דושאי, המשפחה שנקראת על שם אבי המשפחה בית דושאי, שם בבית שלו, כנראה לא בבית, ברפת, היו מגדלים מהם עדרים עדרים, היה להם באמת מהקוי הזה המון המון עדרים. אמר רבי זרע, אמר רב ספרא, אמר רב אמנונה, על סוג מסוים של עיזים, אני איזי דבלה, עיזים, שבלה הכוונה יער, עיזים שמשוטטות ביער, יער הלבנון, ליד ירושלים היה יער שנקרא יער הלבנון, בזמן בית המקדש הראשון. אז העיזים שמשוטטות ביער הלבנון, כשרות לגבי המזבח, כי הם לא חיות אלא הם בהמות. אין כזה מושג קורבן מחיה בבית המקדש, רק בהמה. אז מכיוון שהעיזים האלה הם בהמות, לכן אפשר להקריב אותם לגבי המזבח. סבר לה כעד אמר רבי יצחק, 10 בהמות, הכוונה גם חיות, מנה כתוב ותו לא. זאת אומרת, כשהתורה מביאה את הרשימה של הבהמות והחיות הטהורות, ישנם רק 10 בהמות וחיות בלבד. פסוק אומר, זאת הבהמה אשר תאכלו. ואז מביא את הרשימה של הבהמות. שור, שי כסבים ושי עיזים. עכשיו הרשימה של, של החיות. אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון ותהו וזמר. אז יש כאן שבע חיות טהורות ושלוש בהמות טהורות. יחד זה 10 בהמות וחיות טהורות. ובזה שהתורה מפרטת רק 10, זה אומר שאין יותר. ואם, עכשיו, אם אנחנו יודעים שאותו עז של היער, הוא לא נמנע בין החיות, סימן שהוא העז שהתורה מזכירה ברשימה של שלוש הבהמות. זה מה שאומרת הגמרא, והני, אותם עזי היער. איזי דבעלה, בעלה זה יער. אז נגיד את זה מכאן ואבא, תמיד נקרא לזה איזי היער, לאיזי דבעלה. איזי היער, מדלוך כחשיב לו בעדי חיות, מזה שזה לא ברשימה של השבע סוגי חיות טהורות, שמם, עכשיו יש לו ודאי סימני טהרה, פריס פרסה, מלא גרה, אז הוא ודאי טהור. הוא לא חיה, אז מה הוא כן? שמם מנה דאז נינהו, הוא כלול במה שהפסוק אומר, זה איזים. הוא הרי נקרא עז, איזי היער, איזי היער. מתקיף לה רב אחא בר יעקב. מה אתה אומר? שאם עז היער לא מוזכר בשבע סוגי חיות טהורות, הסימן שהוא לא חיה טהורה? מה הראיה? ואימה, אולי נאמר, אייל וצבי, אייל וצבי, זה הרשימה, זה הראשונים ברשימה של סוגי החיות הטהורות שמוזכרים בפסוק. זה פרט, התורה מפרטת איזה סוג חיה בדיוק. אחר כך בפסוק הבא כתוב כל באימה, אז זה כלל. אז אם כן אומר, שהתוצאה של המידה הידועה, מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, של כלל, של פרט וכלל, פרט וכלל. מה התוצאה? פרט וכלל, נעשה הכלל, מוסיף על הפרט. זאת אומרת, היו שבעה פרטים, בסדר, אבל אחר כך יש כלל, וזה כולל גם מה שלא בשבע פרטים האלה. אז אם כן, כל סוגי החיות שמפריסות פרסה ומעלות גרה, יש להם סימני טהרה, הם יהיו גם כן סוג של חיה, והם יהיו חיה טהורה. אז אולי גם עז היער נחשב חיה טהורה, למרות שהוא לא ברשימה הזאת. ופרט וכלל, נעשה כלל, מוסיף על הפרט, מוסף על הפרט, אז אם כן, היא כתובה, יש עוד הרבה סוגי חיות טהורות, אולי גם איזה יער ביניהם. מתרצת הגמרא, אם היינו דורשים את הפסוק הזה בפרט וכלל, אם כן, קולני פרטי למה לי, מה צריך להביא? 3 סוגי בהמות, 7 סוגי חיות, כל כך הרבה פרטים צריך, פרט אחד מספיק. 2 פרטים, 10 פרטים צריך להביא. אלא סימן שלא לומדים את זה מכלל ופרט, ולא מפרט וכלל, אלא לומדים את זה פשוט מאוד, שזה רשימה מדויקת, אין עוד חיה חוץ מהחיות שמפורטות כאן, ומכיוון שעז היער לא מפורט בין החיות, אז הוא כנראה מה שנכלל בעיזים של הבהמות, וזה מין בהמה. שואלת הגמרא, מה? את כל סוגי החיות שמוזכרים בפסוק אתה יודע לפענח מים? מתקיף לרווח הברי דרוויקה. ודילמה, אולי עז היער, מן הדעה קונין הוא. אולי זה אחד מהרשימה של החיות שכתוב אקו, אנחנו הרי לא יודעים מה זה. אז אולי זה עז היער, אז זה כן סוג חיה. מה אתה אומר בצורה כל כך ברורה שזה בהמה? עוד שאלה דומה לזה. אמר לרווח הברי דרווה לרוושי, ואמרי לה שאמר את זה רווח הברי דרוויה לרוושי, דילמה מן הדתאו. או מן הדה זמר נינו, מי אמר לך שזה לא סוג החיות האלה שגם הם לא ידועות לנו? אולי זה עז היער אחד מהם. ואז זה כן חיה. אז באמת, לכן הם לא מסכימים עם ההסבר הזה. הגמרא מביאה דעה חולקת שסוברת שעז היער הוא לא נחשב בהמה באמת, אלא הוא נחשב חיה. אמר לרב חנן לרב אשי, המימר שרי תרבי הוא. המימר התיר לאכול חלב של עזי היער. מה המשמעות של זה? שזה חיה. כי בהמה אסור לאכול את החלב שלה וחיה מותר. ואם יתירו את החלב של עזי היער, סימן שם חיה. נמצא שלגבי עזי היער, יש למעשה שתי דעות. יש דעה אחת שאומרת שהוא סוג של חיה, דעה אחרת שאומרת שהוא סוג של בהמה. מביאה הגמרא דיון בצורה קצת שונה באותו נושא. באמיני אבא בריידר רב מנימין ברכיה מרבונה ברכיה. הני איזי דבלה, מהו לגבי מזבח, האם זה נקרא בהמה וזה כשר או לא, וזה פסול. אמר לי, עד כאן לא פליגי רב יוסי ורבנן, שתכף נראה את המחלוקת שלהם, אלא בשור הבר. דתנן, שור הבר, יש כאלה אומרים שזה הבופלו. מין בהמה הוא, זה דעת חכמים. רבי יוסי אומר, מין חיה. למה רבנן סוברים שהוא מין בהמה? דרבנן סברי, מדי מתרגמינן, התרגום אונקלוס על המילה תאו שמוזכרת בחיות הטהורות, הוא מתרגם תורבלה, שור יער. אז סימן שמינה דה בהימה הוא, כי הוא אומר שור, שור זה בהימה, סימן שתאו זה למעשה בהימה, אז אם כן שור הבר זה גם כן בהימה. ורב יוסי, רבי יוסי סבר, מדי כחשיב לי בהדי חיות, מדי שהתאו נמצא בין השבע החיות, מינה דחיה הוא, סימן שזה חיה. אבל הני, אותם מזה היער שלא נמנו בין החיות, מין, דברי הכל, מינה דאז נינו, זה ודאי בהמה, מה שהתורה אומרת, זה איזים. שואלת הגמרא כאן גם כן, את הקושות שאלנו קודם, כשרצינו להגיד שעשה איזים נקרא חיה. מתקיף לרווח הברי דרוויקה, ודילמה אולי נאמר שזה היער מינה דאקונין הוא. כן, אולי נאמר שזה מסוג האקו, שזה ברשימה של החיות. אנחנו לא יודעים מה זה האקו, אולי זה באמת עז היער. עוד קושייה דומה, אמר לרבינה לרבשי ודילמה מינה דתאו, או מינה דזמר נין הוא. אז אם כן, אולי נאמר שזה באמת חיה, וזה מהרשימה שלה בתוך השבע חיות של אלה שאנחנו לא מכירים בדיוק מה הכוונה, אז אולי זה באמת עז היער. באמת, הגמרא מביאה דעה חולקת. אמר לרב נחמן, לרב האשי, המימר שר את ארבעיו. המימר באמת התיר את החלב של אותו עז היער, כי לדעתו זה נחשב חיה. אז גם כאן אנחנו רואים שיש דעה שסוברת שעז היער נחשב בהמה, דעה שנייה שסוברת שזה נחשב חיה. למדנו במשנה לגבי אותו ואת בנו, שצאו לשחוט את האימא ויחד עם הוולד באותו יום. אז הבאנו כל מיני דוגמאות במשנה, וכחלק מהדוגמאות ראינו לגבי אדם ששחט שתי קורבנות מחוץ לעזרה, האם יש אותו ואת בנו, אדם עם חייב מלכות גם, אדם שוחט חולין בתוך העזרה. יש כל מיני דוגמאות, היה לנו למעשה 12 דוגמאות של אפשרויות שיכולים להיות לגבי אותו ואת בנו בשילוב הזה של חולין וקודשים בעזרה, מחוץ לעזרה, אותו ואת בנו. אמרנו שישנם למעשה 12 סוגי אפשרויות. אז בין האפשרויות האלה יוצא מסקנה אחת שהמשנה שלנו לא מתאימה עם דעתו של רבי שמעון. זה מה שהגמרא פה רוצה להגיד, מה אומר רבי שמעון, מיד נראה בעזרת השם. אמר רבי הושעיה, כולה מתניתין דלא כרבי שמעון. המשנה שלנו כולה לא מתאימה עם דברי רבי שמעון. ממאי? מאיפה אתה מוכיח את זה? מדקתני, משנה אומרת, בוא ניקח דוגמה ראשונה. כתוב שמה, קודשים בחוץ. מה קורה עם שתי הבהמות שהוא שחט, אותו ואת בנו? שתיהם הם קורבנות והוא שחט אותם מחוץ לעזרה. מה התוצאה של זה? אז על הראשון חייב קרת. למה? מכיוון שהוא שחט קודשים מחוץ לעזרה. העונש על זה זה קרת. לעומת אותה לשני הוא לא חייב קרת, למרות שהוא גם את השני שחט קודשים בחוץ, מכיוון שהוא עדיין לא הגיע זמנו להישחט, אחרי ששחטו אותו, אז בנו הוא נקרא מחוסר זמן. אי אפשר כרגע לשחוט אותו בבית המקדש, וכל מה שלא ראוי להישחט באוהל מועד, לא חייבים עליו קרת משום שחוטי חוץ. אבל הוא שניהם פסולים, כי למעשה קודשים נשחטו פה בחוץ. ושניהם, אמנם השני לא מקבל קרת, אבל שניהם סופגים את ה-40, שניהם מקבלים מלכות. הראשון על זה שהוא שחט בחוץ, קודשים, חייב על זה מלכות, והשני חייב מלכות על זה שהוא שחט אותו ואת בנו ביום אחד, הוא שחט אחרי ששחטו את הבהמה, הוא שחט את הוולד. זה למעשה המשנה. מוכיחים מהחלק הזה במשנה שזה לא מתאים עם דברי רבי שמעון, מכדי. הרי שמינן לרבי שמעון דאמר, אנחנו הרי יודעים שדעתו של רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה. אם אדם שוחט והשחיטה הזאת לא מתירה לאכילה, זה לא נקרא שחיטה בכלל, אין איזה שם שחיטה. למשל לגבי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה צריך שיהיה שחיטה. אז כאן למעשה, לפי דעת רבי שמעון, אם זה לא ראוי לאכילה, זה לא נקרא שחיטה בכלל. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? כמה זה ששחט את הקורבן הראשון בחוץ, הוא שחט שחיטה שראויה לאכילה? לא. מקטל קטלי. הוא סתם הרג את הבהמה הזאת. זה לא נקרא שחיטה. למה? כי זה לא ראוי לאכילה. אז שהוא חייב משום קודשים בחוץ, זה עניין אחר. בגלל שהתורה אומרת שגם כששוחטים בחוץ, ואף פעם זה לא ראוי, יש חיוב של קרת. בסדר. אבל באמת זה לא נקרא שחיטה. הראשון לא שחט בעצם. את הבהמה הראשונה לא שחטו. אז אם כן, שני, לפני ששחטו את השני בחוץ, הוא הרי לא היה מחוסר זמן, מתקבל בפנים הוא. זאת אומרת, אם היו רוצים להכניס אותו לתוך העזרה לשחוט אותו, היו פורסים להם שטיח אדום, תכנסו בכבוד רב. למה? מה, אבל אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. נכון, תשחטו, אסור אותו ואת בנו ביום אחד, אבל את הראשון הרי לא שחטו, אז את השני אפשר לשחוט בתוך העזרה. אז מכיוון שהוא ראוי לפתח אוהל מועד, הרי היה אפשר להקריב אותו בתוך אוהל מועד את השני, לכן אין בו שום איסור של אותו ואת בנו, ואם כן הוא כן היה ראוי, אז גם על השני היו צריכים להיות חייבים קרת על זה ששחטו קודשים בחוץ. שני מתקבל בפנים הוא כמו שאמרנו, כי הרי באותו ואת בנו כתוב שחיטה, ופה זה לא נקרא שחיטה בראשון, אז השני זה לא בנו. אז אם כן אין שום בעיה להקריב אותו בתוך האוהל מועד, אז קרת נעמי לחייב, אז על זה שהוא שחט את השני מחוץ לעזרה, הוא יחייב על זה קרת, כי הרי זה כן היה ראוי לתוך העזרה השני גם. זה הוכחה ראשונה שזה לא הולך לפי רבי שמעון, כי באמת גם שחיטה שלא ראויה נקראת שחיטה. הוכחה שנייה, כתוב חולין בפנים, אם אדם הקריב שתי קורבנות, שתי חולין, שתי בהמות חולין, את שתיהם הוא הקריב במקום מחוץ לעזרה, תוך העזרה הכניס. שאחת בתוך העזרה, אבל זה חולין, זה לא קורבנות, אז מה התוצאה של זה? שניהם פסולים, דבר ראשון, אתה שוחט פה קודש, חולין בפנים, חולין, זה לא מקום פה לשחוט חולין. והשני סופג את ה-40. השני מקבל מלכות, על מה הוא מקבל מלכות? לא על זה שהוא שחט בפנים חולין, אלא על זה שהוא שחט אותו ואת בנו ביום אחד. עכשיו נשאל את השאלה, רגע, הרי מה קרה פה? שתיהם הרי פסולים, שתיהם לא רואים לאכילה, שתי הבהמות האלה. אז אם כן, מחדי שם, הנה לי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה, כן? אז כמה, הראשון ששחט בתוך העזרה, מקטל קטלי. אז אם כן, הראשון בכלל לא נשחט. רק הרג אותו, הרי הבהמה הראשונה שנשחטה לא ראויה לאכילה. לפי רבי שמעון זה לא נקרא שחיטה בכלל. אלא זה לא נקרא אותו ואת בנו לא תשחטו, את הראשון הוא לא שחט. אז אם כן, כמה מקטל קטלי, כמו שאמרנו, שני, מה היא סופגת ה-40? אז למה אתה נותן מלכות לשני? הרי הוא לא שחט אותו ואת בנו ביום אחד. שתיהם לא נשחטו את האמת. כי הרי שתיהם לא ראויים באכילה. אז למה אתה נותן מלכות לשני? משום אותו ואת בנו לא תשחטו. לא תשחטו ביום אחד, הוא לא שחט. הרי זה לא שחיטה ראויה, זה לא נקרא שחיטה. הוכחה שלישית שהמשנה שלנו לא הולכת לפי רבי שמעון שסופר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. מזה שכתוב, קודשים בפנים. אם שחטו שתי קורבנות קודשים בתוך העזרה. מצוין. קודשים, המקום שלהם בשחיטה זה בתוך העזרה. אבל מה פה הבעיה? הראשון, כשר, כמובן, ופטור, ודאי פטור, הרי הוא עשה מעשה טוב אפילו. והשני, סופג את ה-40. קודם כל. השני, מקבל מלכות, למה? בסדר, נכון, שחטת קודשים, שחטת בפנים, בסדר גמור, אבל למה אתה שוחט אותו ואת בנו ביום אחד? אז לכן הוא מקבל מלכות על זה. ופסול. למה הוא יהיה פסול השני? כיוון שעדיין לא הגיע זמנו של השני, אחרי ששחטו אותו, אסור לשחוט את בנו ביום אחד, אז עדיין הוא מחוסר זמן, לכן הוא פסול כשהקריבו אותו באותו יום. עכשיו, מכדי, זה לא יכול להתאים עם דברי רבי שמעון, למה? כי הרי, שמין עליל רבי שמעון דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה? רבי שמעון אומר ששחיטה שלא ראויה לאכילה לא נקראת שחיטה. עכשיו, אם כן, כל קורבנות, לפי רבי שמעון, לא נקראים שחיטה. למה? כי הרי כששוחטים קורבן, אפשר מיד לאכול אותו? לא, צריך לעשות זריקת הדם על המזבח, להכשיר את הקורבן, ואז אפשר לאכול קורבנות שאפשר לאכול, אפשר לאכול אחרי זריקת הדם את הבשר. אם כן, השחיטה לא מתירה את הבשר. אז שום שחיטה לא שחיטה שמתירה באכילה, אז בשום קודשים אין מושג שנקרא שחיטה, אז אין אותו ואת בנו בענייני קודשים, לפי דעת רבי שמעון, פה במשנה כתוב שיש כן, דין אותו ואת בנו בקודשים. זה מה שמסכם את הגמרא. מכדי, שמין אלי לרבי שמעון דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. הרי אנחנו שמענו שדעתו של רבי שמעון ששחיטה שלא ראויה לאכילה לא נקראת שחיטה. עכשיו, שלב ב', אם כן יוצא, שכל שחיטת קודשים נמי, שחיטת קודשים נמי, כל שחיטת קורבנות, שחיטה שאינה מתרת, שחיטה שאינה ראויה היא. זה הרי תמיד שחיטה שלא ראויה, זאת אומרת, הוא לא צריך לקבל מלכות בשום אותו ואת בנו בטוח. למה באמת אבל זה לא נקרא שחיטה ראויה? כמו שביארנו, דקמה, יש פה גרסה של הבח, דקול כמה, דלא זריק דם, לא משתרי בשר. כל מה שלא זורק את הדם, הבשר לא נהיה מותר באכילה. אז אם כן, את הראשון לא שחטו, שנהיה מי סופק את ה-40 ופסול. את הראשון לא שחטו, כי זה לא נקרא שחיטה, כי זה הרי לא מתיר באכילה. אז למה על השני אתה אומר, חייב משום אותו ואת בנו, ועוד הקורבן פסול, הרי הראשון בכלל לא נשחט. אלא שמה מינה משלושת ההוכחות האלה, דלא כרבי שמעון. ובאמת, שחיטה שאינה ראויה לאכילה, גם נקראת שחיטה. שאתה גמר פשיטה דרך איתה. ברור שזה ככה, נכון? באמת המשנה שלנו לא הולכת לפי רבי שמעון, מה החידוש הגדול פה? אומרת הגמרה, יש פה חידוש. שחיטת קודשים הצטריך עלי. רוצה להגיד שכל שחיטת קודשים לא נקרא שחיטה בשביל אותו ואת בנו לפי דעתו של רבי שמעון. זה חידוש. למה זה חידוש? סרק דת החמינה, שחיטת קודשים, שחיטה ראויה היא. מה אתה אומר? שחיטת קודשים לא נקראת שחיטת ראויה לאכילה בגלל שצריך קודם לזרוק את הדם? רגע, ואם הוא לא היה שוחט, הוא היה קורע את הבהמה ועושה זריקת הדם. זה היה מתיר? לא. למה זה כן מותר כשיש שחיטה? כי השחיטה מתירה, זה מה שאומרת הגמרא. דהי נחר, אם הוא היה קורע את הבהמה וזריק דם, מה, זריקת הדם מתירה את הבהמה לאכילה? לא משטרי בשר, הרי זה לא מתיר את הבשר, כי צריך גם שחיטה וגם זריקת הדם. זאת אומרת שזריקת הדם לבד לא מספיקה, צריך גם שחיטה, אז השחיטה כן מתירה את הבשר לאכילה, וכי שחט משטרי בשר, כי הרי כשהוא שוחט, זה מה שמתיר את הבשר לאכילה. ושחיטה ראויה היא, אם כן יוצא שהשחיטה הזאת היא כן שחיטה טובה והיא כן מתירה את הבשר לאכילה, אז הייתי חושב אם כן שרבי שמעון סובר ששחיטת קודשים נקרא שחיטה ראויה וחייבים עליו משום אותו ואת בנו לדוגמה, כמה שמלן שלו, שחיטת קודשים לפי רבי שמעון לא נקרא שחיטה ראויה וזה החידוש. למדנו שאם שחטו שתיהם קודשים בפנים, אז השני לוקה משום אותו ואת בנו. כן, אם המקרה האחרון שהיה פה, קודשים בפנים, ואז אמרנו שזה באמת מעולה, בן אדם לקח קורבנות, הקריבו אותם בתוך העזרה, וזה המקום שלהם באמת. הבעיה היחידה זה בקורבן השני, אמרנו, מכיוון שהשני כבר, אנחנו נכנסים לאיסור של אותו ועד בנו, אחרי ששחטו את הראשון. ולכן, זה ששחטו את השני, מקבלים על זה מלכות. מה זה? אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. אז זה ששחט את השני יהיה חייב מלכות על אותו ועד בנו. שואלת הגמרא למה רק על זה הוא חייב. וללקי נמי משום לאו דמחוסר זמן. מה אתה שוחט פה עכשיו את הקורבן השני אם באותו יום שחטו את אמו? אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. אז אם כן, הוא הרי מחוסר זמן, כי הרי צריך לחכות שיעבור... הוא צריך לחכות למחר. צריך לחכות למחר. אחרי ששחטו את האם בבית המקדש, בשביל לשחוט את הבן, את הולד, צריך לחכות למחר. אז אותו הולד היום ראוי לקורבן, הוא לא ראוי, צריך לחכות איתו למחר. אז הוא מחוסר זמן, עדיין לא הגיע זמנו. ויש מצוות לא תעשה על כל הפסולים של קודשים, שאם אדם מקריב בפסול, הוא חייב לא תעשה. מה הפסול הכולל של כל... מה לא תעשה הכולל של כל פסולי הקודשים? אז מבין. אבל קודם כל, וללקי נמי משום לאו דמחוסר זמן, שיקבל מלכות פעימה נוספת על זה שהוא שחט בית המקדש, קורבן שעדיין לא הגיע זמנו. מאיפה יודעים שיש כזה מלכות? דתניה, ברייתא שמביאה שכל פסולי הקורבן חייבים עליהם לא תעשה. מניין לכל הפסולים שבשור ושה, כל הפסולים של הקורבנות, שהוא בלב שכתוב לא ירצה, לא ירצה, זה עליו. על כל פסולי הקורבנות. מאיפה יודעים שכל הפסולים הם בלא ירצה? תלמוד לומר, יש פה שתי מילים ישר בהתחלה מיותרות. ושור ושה. המילים האלה מיותרות. הרי כל הקורבנות אפשר רק להביא מבהמות. אז כתוב שם שאם שרוע עדיין הוא רגל אחת ארוכה, וקלות הפרסותיו לא סדוקות אלא קלוטות, וגומר, כתוב בסוף לא ירצה. המילים שור ושה מיותרות, לימד על הפסולים שבשור ושבשה, כל פסולי הקורבן שבשור ושה לא ירצה. שהוא בלא ירצה. אז אם כן יש פה לב נוסף, למה אתה רק אומר אותו ואת בנו? תגיד גם שהוא לוקם משום לא ירצה. ואתה גם אתה צודק. הוא באמת מקבל מלכות על לא ירצה. אבל אנחנו לא מבינים פה עכשיו את כל הרשימה של המלכות. כי כך חשיב, לב ידע אותו ואת בנו. איזה פרק יש לנו פה עכשיו? פרק אותו ואת בנו. מדברים על המלכות של אותו ואת בנו. כשנדבר על הפרק שלא ירצה, נביא את המלכות שלא ירצה. לוי נוכרי לא כך חשיב, את הלווים שהם נוכריים לעניין של אותו ועד בנו, זה לא מציינים פה. שואלת הגמרא ולא, מה לא מביאים פה עוד מלכות, והקודשים בחוץ. יש אדם שחט קורבנות מחוץ לעזרה ומקבל על זה מלכות, זה לא לב שקשור לאותו ועד בנו, על זה שמקבל מלכות משחט קודשים בחוץ. וכך חשיב, זה רשום פה במשנה, שמקבלים מלכות על שחוטי חוץ של קורבנות. דקטני, קודשים בחוץ, הראשון חייב קראת, ושניהם סופגים את ה-40. גם הראשון מקבל מלכות. אז ביש למה שני שמקבל מלכות משום לאו דעותו ואת בנו, נכון, השני שחט את בנו אחרי ששחטו אותו, חייב מלכות על אותו ואת בנו, בסדר. אבל ראשון, המי סופג את ה-40, אלא ראשון המי סופג. הרי הוא לא שחט אותו ואת בנו ביום אחד, הוא שחט רק אותו. לאו משום לאו דשחוטי חוץ, וכי זה לא בגלל הלא תעשה של שחוטי חוץ, אז רואים מכאן שכן מביאים פה עוד דוגמאות של מלכות שמקבלים לא דווקא בגלל הלב של אותו ועד בנו. באמת הגמרא אתה צודק. נכון? באמת יש פה במשנה גם כאלה שהם לא אותו ועד בנו. אז למה לא מביאים פה בנוסף לאותו ועד בנו גם את המלכות הלא ירצה? אתה גמרא תראה, ברגע שיש פה מלכות פעם אחת, לא צריך להביא רשימה של כל סוגי המלכות שהוא מקבל. אלא במשנה שלנו מביאים רק דוגמה של האם הוא מקבל מלכות או לא. עכשיו, אם הוא מקבל מלכות בגלל אותו ואת בנו, זה מספיק לנו, לא צריך להגיד את כל המלכות שהוא מקבל. זה מה שאומרת הגמרא. קולי אחד אלקה לב דאותו ואת בנו. כל מקום שאין את הלב של אותו ואת בנו, אז אם כן מצד אותו ואת בנו הוא לא מקבל מלכות, ואם מקבל מלכות בגלל משהו אחר, חשיב לאו ונוכרי, אז הוא מחשב את, את הלאו האחר, הנוכרי, שלמעשה בגלל זה הוא יהיה חייב מלכות. אבל לא חולה אחד דעיקה לאו דעות עובד בנו, אבל מקום שבאמת הבן אדם חייב מלכות על זה שהוא עבר על אותו ואת בנו, לא חשיב לאו ונוכרי, פה כבר לא מביאים עוד מלכות שהוא מקבל על לאווים אחרים, ולכן במקרה שלנו הוא מקבל מלכות על אותו ואת בנו, אז לא מחשבים את הלאו של לא ירצה. תירוץ אחר, רבי זעירא אמר, הנח למחוסר זמן, על זה שהקריבו קורבן אותו, בסדר? שם מקריבים את בנו, אז אתה אומר שבנו הוא מחוסר זמן, צריך לקבל על זה מלכות בשביל לא ירצה? לא, אין כזה מלכות על מחוסר זמן. הנח למחוסר זמן שלא לוקים עליו, דה כתוב בעצמו נתקו לעשה, הוא ניתק את המצווה שלא ירצה של מחוסר זמן מלאו, והוא הפך אותו להיות מצוות עשה. כל קורבן שעוד לא הגיע זמנו והקריבו אותו, לא עוברים על מצוות לא תעשה, כי הפסוק קרא משם את הלא תעשה והעמיד אותו על מצוות עשה. בן אדם עבר על מצוות עשה סך הכל, ועל זה לא מקבלים מלכות. איפה הראיה לזה? מה הייתה? מה מאיפה רואים שבאמת מחוסר זמן, הפסוק ניתק אותו מלא תעשה והוקים אותו במצוות עשה, שעל זה כידוע אין מלכות. דאמר קרא, מחוסר זמן אחר, המחוסר זמן האמת המקורי, כל בהמה כל ולד שנולד, אי אפשר ישר קורבן, תן לו. שבעה ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני ירצה לקורבן להשם. אז במשך שבעת הימים הראשונים, הוא מחוסר זמן. עכשיו, מחוסר זמן לא ירצה, זה לא תעשה? אז כתוב ככה, מיום השמיני והלאה ירצה. זה מצוות עשה. מיום שמיני והלאה, תביא אותו בתור קורבן אם אתה רוצה. מיום השמיני אין, מעיקר הלא. רק מיום השמיני והלאה ירצה, אבל לפני כן לא. עכשיו, מה זה מצוות עשה? זאת, אני מבין מה לא, מכלל מה שאומר לי מה כן. אז זה נקרא מצוות עשה. זה נקרא לב הבא מכלל עשה. כשאני מבין מכלל מה שאתה אומר לי מה כן, אני מבין מה לא, זה נקרא לאו הבא מכלל עשה, וזה נקרא מצוות עשה. אז אחרי שיש לנו מצווה לא ירצה, שזה לאו, פה הפסוק אומר לנו מצוות עשה של ירצה. אז הכתוב ניתק את הלאו והוקים בעשה. שואלת הגמרא, והמבעיל אלי כדי רבי אפטוריקי, מה הפסוק הזה? מיום השמיני ועלה ירצה, וואי, איזה חידוש נפלא הביא מזה רב אפטוריקי. מה זה, הפסוק הזה אתה לא יכול ללמוד ממנו שום דבר? מה אומר רב אפטוריקי? לרבי אפטוריקי, אפטוריקי רמי, הוא הביא שתי פסוקים שנראים סותרים לכאורה. כתיב, והיה שבעת ימים תחת אמו. ולד של בהמה שנולד, שבעת ימים הראשונים, ירח דבש כמו שאומרים. הוא נשאר עם אמו, אין קורבן בזמן הזה. אז רגע, כמה זמן? שבעת ימים. מה קורה בלילה של אחרי שבעת הימים? לכאורה, אפשר כבר להקריב אותו קורבן. אבל אחר כך מה כתוב? וכתיב, כן, הלילה של אחר כך חזי. וכתיב, מיום השמיני והלאה. זאת אומרת, בליל שמיני עוד לא. רק מיום שמיני והלאה ירצה. רק מיום שמיני אין, לילה לא. אז רגע, מה קורה בלילה בין השביעי לשמיני? הוא נופל פה בין הכיסאות. מצד אחד כתוב שבעת ימים, אז בלילה שאחר כך כבר אפשר. מצד שני כתוב שרק בשמיני אפשר, אז בלילה שלפני זה אי אפשר. לכאורה זה שתי פסוקים שסותרים. אז מה התשובה? אגב, זה הפסוק הזה שלמעשה אנחנו מדברים עליו, כן? מיום השמיני והלאה ירצה. אז הוא לומד מהפסוק הזה, לכאורה, כיצד? לילה לקדושה. לילה לקדושה. מה זאת אומרת? אפשר כבר להקדיש אותו בלילה. אתה רוצה שלמים? קח אותו, תקדיש אותו לשלמים כבר בליל שמיני. אבל להקריב אותו אי אפשר. מתי תקריב אותו? מיום להרצאה. אז הוא ירצה לך, לקורבן. אז אם כן, רואים מפה שהפסוק הזה לא מיותר. אז מאיפה תלמד שהפסוק הפך את המצוות לא תעשה של מחוסר זמן למצוות עשה? אומרת הגמרא, כתיב קרא אחרינה. את האלימות של רבי אפטוריקי, אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר. הפסוק אומר, כן תעשה לשורך לצונך, ושם הפסוק אומר בדיוק את שתי הדברים האלה, שבעת ימים וביום השמיני. שבעת ימים יהיה עם אמו, עם אמו. מה רואים מפה? שרק שבעת ימים הוא צריך להיות עם אמו. לילה של אחר כך, כבר אפשר להקריב אותו לכאורה. מיד בהמשך מה כתוב? ביום השמיני תתנו לי. אז סימן שבלילה שלפני כן עדיין אי אפשר להקריב אותו, ועל זה אפשר ללמוד את הלימוד של רבי אפטוריקי, שלמעשה באמת בלילה אפשר להקדיש את הקורבן, וביום מקריבים את הקורבן. אבל הפסוק שלמדנו קודם, יום השמיני והלאה ירצה, זה למעשה לומדים שהפסוק קבע שמחוסר זמן, לא מקבלים עליו מלכות, כי זה סך הכל מצוות עשה, ועל מצוות עשה לא מקבלים מלכות. עד כאן השיעור על דף פ'.